טוב, אחי ורעי הצדיקים, צהריים טובים. השיעור הזה בדרך כלל הוא עוסק בפרקי התניא, דרך חיים של משמעות, אם אתם זוכרים, אבל עכשיו אנחנו בספירת העומר, וחשבתי להקדיש את השיעורים שעוד נשארו עד סיומה של ספירת העומר להתבוננות בתהליך הפנימי של הספירה, פנימיות הספירות, לעשות טיפה סדר בבלגן של ה... כל הנצח שבחסד, שבעוד, כל ההתרחשות הזאת. אנחנו ננסה להבין קצת מה קורה, נדגים את זה על שבוע אחד, ומשם היה לנו טיפה יותר קל להמשיך, תודה, להמשיך הלאה, בסדר? אז נתחיל. קודם כל חשוב להבין שספירת העומר זה תהליך. אנחנו נמצאים בתוך תהליך עכשיו, תהליך משמח, חודש אייר רובו, לא בו, חודש יאו, החודש היחיד שכולו נמצא בתוך הספירה, בתוך התהליך. והתהליך הזה, כמו הרבה מאוד תהליכים, אולי אפשר להגיד כמעט כמו כל התהליכים הרוחניים, הוא בנוי על סדר של הכנעה, הבדלה, המתקה. בסדר? זה המבנה הרוחני שאנחנו פוגשים, וזה התהליך הרוחני שאנחנו בעצם עוברים בכל מפגש עם דבר רוחני. הכנעה, הבדלה, המתקה. אני אסביר את המושגים הללו ונראה איך זה מופיע בספירת העומר, ואז ניכנס טיפה לתוך השבועות. הכנעה, הבדלה, המתקה, זה בנוי על תורה של הבעל שם טוב, בספר כתר שם טוב, תורה כ"ח. והוא בעצם, זה תורה קצרה, הוא ככה, עניין גדול מאוד של הכנעה, הבדלה, המתקה. מה הכוונה? הכוונה היא שבכל תהליך של מפגש עם האלוקי, מפגש עם הנצח, אנחנו קודם כל עוברים איזה מתקפה, בסדר? אנחנו נפגשים ומבינים ש... פגשנו כאן משהו שהוא גדול מאיתנו, אנחנו נאלצים כאילו להיכנע בפניו, אנחנו נאלצים להוריד את הראש ולהגיד, אוקיי, זה גדול ממני, אבל זה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי הוא אחר, המצב האידיאלי שאני מעוניין, שאני בוחר, אז לכן אחרי תהליך ההכנעה מתחוללת איזושהי הבדלה, כלומר, אני רגע הולך לאחור, אני מסתכל, אני בודק את זה, אני בודק איפה אני ביחס לדבר הזה, איך אני יכול... לרכוש את זה, איך אני, כן, שאני, זה עדיין לא אני, אוקיי, התבטלתי, אבל זה עדיין לא אני, אני עושה את זה כי אמרו לי, או כי הכריחו אותי, אוקיי, אבל זה עדיין לא אני, ובסיום תהליך ההבדלה, אני בעצם בוחר באותו דבר, אבל הפעם, מבחירה חופשית, הפעם מרצון גמור, הפעם משייכות, וזה כבר המתקה. עכשיו, המבנה הזה, הכנעה, הבדלה, המתקה, הוא נמצא בכל דבר. בכל דבר אפשר לזהות אותו, ניתן פה כמה דוגמאות, וכמובן אחת מהן בספירת העומר, אבל לדוגמה, ראש השנה עם כיפור סוכות. ראש השנה מה זה? הכנעה, יום הדין. הדין מגיע, רוצה, לא רוצה, מעוניין, לא מעוניין, אתה שופטים אותך חביבי, זהו. עדיף תיכנע, עדיף שתבוא קטן, עדיף שתבוא, תבקש רחמים. זה הכנעה. אבל אז מגיע יום הכיפורים, ויום הכיפורים זה יום של הבדלה. אני קודם כל מבדיל את עצמי מהחטא, אני זה לא החטא, אני שייך לעולם אחר. אני מסתכל על הדברים ככה טיפה, פורש מהעולם, מסתכל על זה מבחוץ. ואז מגיע הסוכות, ואני רוצה, ביום ראש השנה הייתה לי ברירה, בסוכות אני רוצה להיות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. אני מעוניין בעניין הזה, אני שייך אליו וכן על זה הדרך. הכנעה, הבדלה, המתקה, בסדר? אבלות, לא עלינו. גם היא בנויה על הכנעה, הבדלה, המתקה. האנינות, המפגש עם המוות, הוא הכנעה. אף אחד לא שואל אותך, פתאום נפטר קרוב, זהו. עכשיו אתה... ואנחנו כאילו נכנעים בפני המוות באיזשהו מובן. התורה כאילו פותרת את האדם מקיום מצוות. הרי העונן פטור ממצוות. אנחנו... זהו, כאילו זה נראה שזה השתלט לנו על כל החיים ו... זה הכנעה, אנחנו לא נלחמים בזה. אבל רגע הקבורה מהו? הבדלה. המת באדמה, ואנחנו ממשיכים הלאה. אז נוצר כאן איזה הבדלה. וכל השבעה הם בעצם תהליך של המתקה. מה קורה בשבעה? מנחמים את האדם, באים לבקר אותו, המת מאוד מאוד נוכח בצדדים החיוביים שלו, המעשים הטובים שהוא עשה, הזיכרונות, התהליך של המתקה שבסופו האדם חוזר חזרה, פחות או יותר, לחיים. בסדר? הכנעה, הבדלה, המתקה. כן.
תקופה להבדלה באבן
אני. ברוך אתה, אדוני, כמו שכונן בו. הבדלה זה, כל הגדולה זה אומר הפרדה. אתה מפריד את עצמך רגע מהתופעה. אולי אני אתן עוד דוגמה וזה יהיה ברור, בסדר? הדוגמה שלנו, ספירת העומר. יש לנו פסח, ספירת העומר ושבועות. פסח מה זה? הכנעה. הקדוש ברוך הוא בא והוציא אותנו ממצרים. רוצה, לא רוצה, אתה יוצא. נכנענו לפני ההתגלות האלוקית. התקפה. אנחנו... נמצאים בתוך איזשהו תהליך שהוא גדול עלינו. אנחנו רק, אתה רק יכול להתבטל אליו, אתה לא... רגע, אבל מה איתנו בסיפור הזה? אז יש לנו עכשיו הבדלה. כל ספירת העומר היא בעניין של הבדלה. אנחנו סופרים, מתקדמים. רגע, מבדילים את עצמנו רגע מה שקרה. אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין לא זכינו לחירות אמיתית. עשו לנו את זה, זה פעל, זה עשו את זה עלינו, אבל זה עדיין לא אנחנו. ועכשיו אנחנו מתחילים איזשהו תהליך של הבדלה. סופרים, פוקדים, מתקדמים לאט לאט. זה התהליך הביניים. והסיום זה שבועות. מה קורה בשבועות? המתקה. למה זה המתקה? בפסח מה אכלנו? מצות. מצות זה הכנעה. רק את זה. משהו טיפות, שום דבר. קמח, מים, זהו. זה הדבר היחיד. בשבועות אנחנו אוכלים כבר חלות לחם חמץ, נפוחות, וגם בעיקר מתחילים להביא ביקורים. ביקורים זה פירות, זה מותרות, זה מתיקות. בשבועות אנחנו בוחרים לקבל תורה, נעשה ונשמע. גם מתן תורה הוא בסדר של הכנעה, הבדלה, המתקה. הקדוש ברוך הוא מצד אחד קופה עליהם מרקה גיגית, מצד שני הם אומרים, לא, אנחנו נעשה ונשמע, אנחנו רוצים. כמעט בכל דבר יש לך הכנעה, הבדלה, המתקה. תורה מאוד מאוד חשובה, זה מבנה רוחני כזה, כניסת שבת, הכנעה, הבדלה, המתקה. יום שישי עם כל הלחץ, שבת מגיעה, זהו, 6:40 וזה הדלקת נרות. תמיד אתה אומר, אני צריך עוד איזה דקה, עוד איזה, שום דבר, 6:40 הדלקת נרות, זה יוצר הכנעה. שבת מגיעה ותתארגן על זה. תפוס את עצמך בידיים, אז תמיד יש כזה לחץ, נכון? הרגע של הדלקת נרות, הבדלה. זהו, עד כאן, היה לחץ מפה, בסעודת ליל שבת, זה כבר המתקה, פתאום כולם רגועים, כולם נחמדים, כולם מאירי פנים, יושבים כמו בני מלכים, סועדים סעודה וכו'. לענייננו, בסדר? זה לא מובן, אני יודע, בכלל, במושגים פנימיים, זה לא, כאילו צריך טיפה להסתובב סביב זה, ואז יהיה יותר מובן. אני אולי אתן עוד משהו. דימוי נוסף להכנעה, הבדלה, המתקה, מופיע במילים חשמל. חשמל. הכנעה זה חש, אדם שותק, קורא לך משהו ואתה שותק, אתה מקשיב. הבדלה זה מל, אתה מל את הדיבור, אתה כאילו, כמו לשון מילה, לשון חיתוך. לפני כן שתקת ונכנעת, עכשיו אתה רגע חותך את זה ממך ומסתכל על זה רגע מרחוק. זה עדיין לא אני, זה קרה עליי, אני רוצה רגע להסתכל ולתפוס איזשהו מרחב. והמל השלישי זה מילול, מילה, אני כבר מזדהה עם זה, אני שייך לזה, אני מדבר את זה. בסדר?
אפשר להגדיר את זה כקבלה של משהו, ואז הבדלה זה ההכנעה, ואז ההבדלה זה בעצם ניקול של משהו, ואז המתקה זה כבר...
כן.
זה הפעולה.
המתקה, הכנעה זה משהו שמתקיף אותך, הוא גדול עליך, הוא שורה עליך, אתה, אין לך ברירה להיכנע בפניו, הוא פשוט... נגיד, הרבה תהליכי תשובה הם בסדר כזה של הכנעה. אדם, הוא לא, הוא מרגיש שהוא, זה גדול עליו, פשוט לוקחים אותו והוא חווה חוויות, הוא מרגיש הרגשות, זה קרה לו. ואז הוא רגע צועד אחורה ואומר, אוקיי, בסדר, אבל איפה אני בתוך הסיפור הזה? אז הוא מתחיל רגע להיפרד, הוא רוצה רגע שנייה לראות אם הוא מסוגל גם לי, הוא נבדל מזה, ואז הוא בוחר בזה מחדש, בעצמו, והפעם זה כבר מתוק. בסדר? אפשר גם לראות שאולי הדוגמה הכי טובה, להכנעה, הבדלה, המתקה, בשאיפה, זה ילדים. ילד קטן, איפה הוא נמצא? על הרצף? הכנעה. הוא עושה מה שאומרים לו. ההורים שלו מגדלים לו פאות, יהיה לו פאות, היינו כיפה גדולה, שוכחים אותו לתלמוד תורה, יהיה תלמוד תורה, מדקלם את הכל. הכנעה. מגיע הגיל, אתם תבחרו את הגיל, הוא עושה הבדלה עכשיו. הוא אומר, סליחה, אני לא רוצה, מי אמר שאני זה אתם? מה, אני זה? אני לא רוצה. גלח את הפאות, מקטין את הכיפה ומעביר אותה לפה, אחרי זה הוא מעביר אותה לפה ומגדל פה, וככה, הבדלה, הוא עכשיו עשה, אף אחד לא יגיד לו מה לעשות. ובשאיפה, עם ההורים, מה? תיארתי כאן את התהליך האבולוציוני, כל אתה צוחק ולא בוכה, זה בסדר גמור. ובשאיפה, אם ההורים היה להם מספיק שכל לתת לתהליך הזה את המקום, את ההבדלה, ולא התערבו בתוכו ונלחמו, בסוף יש גם המתקה. מה מתברר? שהילד בסוף, בוחר בעצמו בדברים שהיו חשובים להורים, לא בטוח שהוא יהיה בדיוק, זה גם טוב שהוא לא יהיה בדיוק איך שהם רצו, אבל בדברים הגדולים אתה מגלה שהוא, וואלה, אבל הפעם זה, הוא בחר בזה בעצמו, הוא כבר בדק איך זה נראה, הוא הלך אחורה, עכשיו הוא בוחר, ואז זה כמובן מתוק, מתוק לילד, מתוק להורים, זה הוא בעצמו, זה לא משהו שהוא הוכתב עליו, וכן על זה הדרך. אז תהליך ההבדלה הוא תהליך הכרחי. ספירת העומר, כמו שאמרנו, היא בתוך תהליך ההבדלה. אנחנו מבררים את עצמנו כל הזמן, בודקים כל דבר, והבדלה זה גם תהליך של פירוק. ולכן לספירת העומר, יש לה, לשורש סמך פי רש, בלשון הקודש, יש שלוש משמעויות. יש לספור, שזה כבר תהליך של דין, מה יש, מה אין. נכון? תמיד שסופרים, אני לא אוהב לספור. הגמרא אומרת ש... נכון? לא אוהב לספור בני אדם, לא אוהב לספור בני... לא אוהב לספור... לא אוהב לספור, כי כשאתה סופר, אתה, זה דין כזה, אתה יודע בדיוק מה יש, מה אין. אני לא רוצה לדעת, תמיד טוב, גם בכסף. יש, שיהיה. לפעמים צריך, לפעמים אין ברירה, צריך לספור. מספרים עושים לפעמים סדר, אבל זה תהליך מאוד של דין. התרשמויות. כמה זה היה? מספרים. אז זה דין. סמך פרש זה גם סיפור. עכשיו, סיפור זה כבר קצת יותר, זה קצת פחות הכנעה. ממספר זה, כבר טיפה יותר מתוק, זה כבר מצרף את הפרטים להיות אחד. וסמך פרש זה גם לשון ספיר, ספיר זה אבן מאירה. כלומר, בסיום תהליך ההבדלה הזה, שהוא מאוד מפורק ומאוד איטי ומאוד מדויק ומאוד מאוד, יש גם, אנחנו סופרים, ואז אנחנו מצליחים לספר לעצמנו סיפור, ואז אנחנו גם בסוף זוכים לאור, לספיר. ספר, סיפור וספיר. זה הכל מתוך ספירת העומר. כן.
גם לספר.
זה דינים, זה מישהו מזה. בסדר? אז אנחנו פחות או מבינים איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, ברשותכם, אנחנו היום נמצאים בשבוע הנצח. זה הזה שלנו, אבל אנחנו, אז כיוון שזה שיעור ראשון, אז אני רוצה להתחיל דווקא, להתחיל מההתחלה. להתחיל משבוע החסד, להדגים עליו, ואז נראה כמה זמן יישאר לנו לעבור, לגעת לפחות בכותרת הגדולה של שבוע הנצח עם כמה נגיעות, ואז מפה אנחנו... כל שבוע נצמצם פערים, בסדר? אנחנו בעצם מבינים שהתהליך לקבלת תורה, זה מה שאנחנו בעצם נמצאים בתוכו, הוא תהליך של תיקון המידות. זה נקרא זין תחתונות, נכון? שבע מידות הלב. חסד, גבורה, תפארת, חגת, שלוש עליונות, נהי, נצח עוד יסוד, ג' תחתונות, ומלכות, שהיא התחתונה מכולם. אנחנו מתעסקים עם המידות הללו. כלומר, כדי לזכות לחבד, חוכמה, בינה, דעת, שזה המוחין, הדעת, התורה, וכדי לזכות בתוך החב"ד, בתוך שבועות, להגיע בתפילת ותיקין, ברגע מסוים, לאן? לכתר. מה זה הכתר? עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, זה הלב של שלושת השבועות. ולמה עשרת הדיברות זה כתר? כי הם כוללים בתוכם את הכל. כתר זה משהו שהוא עין והוא כולל בתוכו את הכל. וגם כי בעשרת הדיברות, כידוע לכולכם, יש כתר אותיות. תספרו את האותיות שמופיעים בעשרת הדיברות, זה יוצא כתר אותיות, ויש גם כתר מצוות. כתר מצוות, תרי"ג, 613, מדאורייתא ועוד שבע דרבנן. זה כתר מצוות, ועל זה אומרים בזוהר שיש כתר עמודי אור. תף רש כף, תרח עמודי אור, עמודי דנאורה שיורדים ומשפיעים על האדם. אז אנחנו עובדים, יש פה דבר מדהים שכמובן הוא לא מופיע בשום חוכמה. בשום חוכמה אין התניה והתליה של עמידות הלב שלך עם החוכמה. מה זה קשור? יכול להיות גאון, ומה זה קשור אחד לשני? ואנחנו מבינים שקבלת התורה שלנו היא לפי עבודה מאוד אינטנסיבית ותהליכית על תיקון הלב, תיקון מידות הלב. ולכן לוקחים את שבע מידות הלב ועובדים עליה. כל שבוע נמצאים בתשומת לב, בפוקוס על מידה אחת ומסובבים אותה. כן. הדרך לקבל את החב"ד, דרך שבע תחתונות. אם אדם אל... כן? אם אדם... אומרים ככה, אם לא הבנת משהו, אם לא הבנת משהו בגמרא, בסוגיה, באמונה, מה תעשה? תחזור בתשובה. זה זאת אומרת, אין כאן... זה לא מתמטיקה שחסרה לי איזה משוואה, חסר לי איזה נתון, חסר לי איזה מחשב מדעי. זה עניינים פנימיים, עניינים רוחניים. אם לא הבנת, זה אומר שמשהו חסום אצלך. משהו חסום, תחזור בתשובה, תתפלל על זה, ותראה שזה ייפתח. בסדר? ככה זה עובד.
זה עניין של מידות, לא של...
כן, כן. כלומר, גדול הרבנים בעם ישראל, הוא גם גדול הענוותנים. ככה התורה מעידה, משה רבנו הוא גדול הרבנים שלנו, והוא פסגת הענווה. למה זה קשור אחד לשני? חייב. הוא הענווה והוא החוכמה. וככל שהוא יותר ענוותן, כך הוא יותר מאירה עליו החוכמה. הוא כל כך ענוותן, עד כדי כך שהוא לא שם לב שקרה נור פניו. הוא לא שם לב לזה. אנשים יראים מגשת אליו, הוא לא מבין למה. והתורה מעידה, הוא משה לא ידע כי קרה נור פניו. הוא כל כך לא מודע למדרגה שלו. פסגת הענווה זה מין חוסר מודעות. משה רבנו לא מודע, הוא לא מבין. אנחנו לא ניגשים אליי, מה? אתה לא רואה שאתה... לא, לא רואה. מדהים. בסדר? עד כאן אתם איתי? אורל, הכל טוב? אתה מכיר אותו? מאיפה? אתה נמדת בקרמיאל? לא ידעתי. אבי, אתה נמדת בקרמיאל? אתם שיחקתם ביחד, בסדר? פה במכון הוא מהחלשים ביותר. במכון הוא... לא, לוקחים אותו. אז נתחיל, בסדר? אז המסע הזה של תיקון המידות התחיל בשבוע החסד. וזה סוג של אמירה מאוד משמעותית, שתיקון המידות מתחיל מחסד. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהבסיס למידות מתוקנות זה היות האדם נותן ולא רק מקבל. בתוך כל המידות הרעות שיש, כעס, גאווה, קנאה, אם אנחנו בסוף מצמצמים את זה לשוואה הכי פשוטה, השאלה היא האם אתה, תיקון המידות הבסיסי ביותר זה האם אני מקבל או נותן? או האם אני רק מקבל או גם נותן? כי נקודת המוצא שלנו היא שאנחנו מתחילים מעמדה של קבלה, תינוק, מקבל. זה הדבר, כלומר פרטי או כללי, מקבל או נותן, זה העניין. למה זה כל כך חשוב? בגלל שהבסיס של בריאת העולם, לא פחות מזה, לפי המקובלים, זה הרצון האלוקי להשפיע את הטוב הלאה. חפץ הטוב להיטיב גם לאחרים, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שיוכל להשפיע את טובו הלאה. כלומר, הבסיס של בריאת העולם זה חסד. וזה פסוק מפורש. מה הפסוק? כי אמרתי, עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. פסוק בתהילים. ועוד מוסיפים חז"ל ואומרים שהמסגרת של התורה, הפריים של התורה, המסגרת הכללית היא חסד. התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. היא מתחילה ומסתיימת בגמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים שנאמר, ויעש להם כותנות אור וילבישם. אדם וחווה חוטאים, נכשלים, נפלו, הקדוש ברוך הוא אומר להם, יאללה, עוף לי מהעיניים, אלא הוא גומל איתם חסד. עושה להם כותנות אור, מלביש אותם, גומל איתם חסד. וסופה גמילות חסדים שנאמר, ויקבור אותו בגיא, הקדוש ברוך הוא גומל חסד עם משה רבנו וקובר אותו. אז זה כאילו המסגרת של התורה, חסד. אז תיקון המידות הראשון שאדם צריך לבחון את עצמו, אם הוא ראוי לקבלת תורה וכו', זה האם אני רק עסוק בקבלה, מה מגיע לי, מה זה, או שאני גם עסוק בנתינה, ויותר מזה, האם צינור הנתינה שלי הוא משמעותי יותר וגדול יותר מאשר צינור הקבלה. הרבה אנשים עוסקים, החוויה הנפשית שלהם זה, הנה, בדיוק, בדרך לכאן ראיתי, בדיוק חשבתי את זה בבוקר, יש כאן שלט בכניסה, בצומת, שלט, שהוא בעיניי הוא מתמצת את כל הסיפור. על השלט כתוב, לנוער גבש וקמש מגיע רכז נוער. אז אני מבין שיש פה איזו התרחשות בשכונה שאין פה רכז נוער, והנוער רוצה רכז נוער, וזה יפה מאוד, אבל הניסוח של השלט, הוא בדיוק מצביע על העובדה שהנוער הזה צריך רכז נוער. בסדר? כי איך אפשר לנסח את השאלת אחרת? נוער רוצה רכז נוער. אנחנו רוצים, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים מישהו שיקח אותנו. מגיע לנו לקבל חלק מהזכויות. זה שיח שלם. זה שיח של מאוד של מבוגרים, והוא עכשיו גם מחלחל גם לנערים וגם לילדים. בא לי, אני, מגיע לי, זה שלי, זה, יש לי זכויות. השיח העמוק ביותר הוא שיח של חובות ולא של זכויות. ומה אני יכול לתת, ולא מה אני צריך לקבל. בסדר, אינה חינמי, צריך רכז נוער, אתה רוצה, אתה מעוניין, אולי נציע אותך לתפקיד. אבל אני, בסדר? אז האלף בית הבסיסי ביותר בתיקון המידות זה להיות האדם שייך למעגלי חסד, למעגלי נתינה. בסדר? והמידה הראשונה היא חסד שבה חסד. מה הכוונה? מה זה חסד שבחסד? פנימיות מידת החסד, מה היא? אהבה. חסד שבחסד זה לאהוב את החסד. אתה לא רק נותן, כי יש כאלה שאומרים, אתה יודע, כמו בחתונה, תשמע, קיבלת הזמנה לחתונה, זה כמו כנס על השמשה. אז עכשיו אתה אומר, טוב, אני אתן 500, שהוא יחזיר 500. כל מיני דבר כאלה. לא. זה לא, אני נותן לך כדי שאתה תיתן לי, אלא זה לאהוב את הנתינה. אדם אוהב את זה. הוא מעוניין בזה, הוא משמח אותו. זה נקרא חסד שבחסד. מזה זה מתחיל. אהבת הנתינה. בסדר? ברור? יפה. אז חסד זה, המידה היא השפעה, נתינה, פנימיות המידה זה אהבה. גבורה. גבורה שבחסד. גבורה יש לה שתי משמעויות. משמעות אחת זה באמת להתגבר על קושי, ומשמעות שנייה זה גם צמצום. ושתי המשמעויות הללו יכולות להתקיים ביום השני של השבוע הראשון, שצריך לעבוד בו על גבורה שבחסד. יש אנשים שקשה לתת להם. נורא קשה לתת להם. הם לא רוצים. הם לא משתפים פעולה. הם לא נחמדים. הם גם לא אומרים תודה אף פעם. הם, ושיש לך חשק להגיד לך, להגיד לו, יאללה, עוף לי מהעיניים, תסתדר לבד. גבורה שבחסד אומר שלפעמים צריך להתאמץ על זה. איך אני מתאמץ? לתת למישהו. גם אם הוא לא רוצה. גם אם הוא לא משתף, אבל הוא צריך את זה. אז גבורה שבחסד זה היכולת שלי, כמה פעמים, דרך אגב, אנחנו גם לכל אורך הדרך ננסה גם למצוא דמויות שיעזרו לנו להבין את המידה, בסדר? כמובן, חסד שבחסד, מי הדמות המובילה בזה? אברהם אבינו, אברהם לא רק עושה, הוא אוהב לעשות חסד. מבינים, גם אני אוהב לעשות דברים טובים, אבל אם הייתי עובר איזה ניתוח קטן באצבע של הרגל, אני לא הייתי יושב בפתח האוהל ומחכה לראות אם יבואו אורחים. הייתי נכנס למיטה עם ספר טוב ומבקש שלא יפריעו לי. אבל אברהם אבינו, אחרי ניתוח ברית מילה, בן 100, הדבר הכי שמטריד אותו זה שאין לו אורחים. אז הוא יושב בפתח האוהל כחום היום, וכשהוא רואה איזה שלושה ערבים שנראים לא מי יודע מה, עם אבק על רגליהם, והעבודה זרה, הוא רץ, הוא משתחווה, ומבקש, ומתחנה, כל כך אוהב לעשות חסד, הוא מחדש בזה חידושים, זה יש לו... בסדר? אז זה אברהם. גבורה שבחסד, כמו שאמרנו, אפשרות אחת זה, פירוש אחד זה, אנשים שצריך להתאמץ. הם לא יודעים לצרוך עזרה, הם לא יודעים לבקש אותה, הם לא יודעים להיענות, הם לא יודעים להגיד תודה. ויש לך חשק להגיד להם, יאללה, אתה לא יודע, תסתדר לבד. לא. להתגבר כדי להשפיע. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אמרנו שגבורה זה צמצום. גבורה זה צמצום. גבורה שבחסד זה בעל החסד. האדם שעושה חסד יודע גם מדי פעם לצמצם את עצמו כדי לגמול חסד עם האחר, כדי לתת לו מקום. בסדר? כלומר, אם זה הכל זה רק אני, ואם הכל רק אני משפיע, ואם הכל רק אני נותן, אז איזה מקום השארתי לזולת? גבורה שבחסד זה היכולת לצמצם טיפה את ההשפעה, כדי לאפשר גם לאחר מקום, בסדר? מורה שמגיע לכיתה, הוא הרי יודע את כל החומר המורה, נכון? אז אם הוא רק יציף את התלמידים בכל הזה, אז בסדר גמור, זה אפשרות אחת, אבל אם הוא טיפה יצמצם את עצמו, ויגיד זה, ומה אתם אומרים, ותשאלו שאלה, אז השיעור יתנהל אחרת לגמרי. והוא עשה כאן גבורה שבחסד, הוא צמצם את ההשפעה שלו, אבל הוא העניק להם בזה את המתנה הכי משמעותית, הוא העניק להם את היכולת להיות הם, את היכולת לבוא לידי ביטוי. אז זה גבורה שבחסד. כן.
יותר
שאני שואל
את כל
השאלות. חברים, הוא היה נציג הזה, כן. כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי. כלומר, זה בדיוק זה. כלומר, גבורה שבחסד זה לפעמים שאתה עושה למישהו, אתה גומל למישהו חסד, בעצם פירשנו כאן שלושה פירושים. פירוש אחד צריך להתגבר כדי לעשות, פירוש שני, שאתה מצמצם את עצמך כדי לאפשר לו, ופירוש שלישי, לפעמים, האמת שזה יותר קשור לספירה, למה שאתה אמרת עכשיו, זה השבוע שלנו, זה חסד שבנצח. זה לעשות עם מישהו חסד, וזה שאתה מנצח אותו. שאתה שם לו גבולות, שאתה אומר לו, עד כאן. אתה כאילו נותן לו, זה חסד שבנצח, או גבורה שבנצח יכול להיות, בסדר?
כמו שאמא שמה גבולות הילד שלה...
כן, אז היא גורלת איתו חסד, היא עוזרת לו. אז זה, היינו בגבורה שבחסד. נצח, חסד, גבורה, נצח, חסד, תפארת. לא, כן, תפארת, תפארת שבחסד. תראה, המשל פה הוא כמו המהר"ל, אנחנו לוקחים פה יהלום ומסובבים אותו, מה זה לאט? כל פעם זה מעלה אחת. אז יכול להיות שמה שאתה אומר כלול בגבורה שבחסד, ויכול להיות שמה שאתה אומר נמצא גם בחסד שבנצח. אז זה ממש כאילו סיבובים דומים. תפארת שבחסד. מה זה תפארת שבחסד? ספירת התפארת, הפנימיות שלה היא רחמים קודם כל, אבל ספירת התפארת היא ספירה שיוצרת הרמוניה. הרמוניה, תפארת זה יופי. תפארת היא אמצעית, היא הספירה הראשונה באמצע. הרי הספירות גם מקבילות לצדדים. חסד זה זרוע ימין. גבורה זה זרוע שמאל, תפארת זה הגוף, זה הלב. בסדר? אז תפארת זה משהו שמחבר. משל טוב לתפארת, לספירת התפארת, זה יהיה רכב. הגז זה חסד. כל מה משפיע, קדימה. הברקס זה גבורה, בולם, עוצר, שנייה. התפארת זה הקלאץ'. אתם יודעים, פעם היה רכב עם קלאץ', זה עוד... כלומר, זה מה שגורם לכל הדבר הזה לנסוע בצורה הרמונית. ולא... אלא הנסיעה היא חלקה, הוא מתכלל את הכל, את הגז, את הברקס, את ההילוכים, את הגלגל שיניים, הכל זורם לכיוון אחד. אז התפארת היא איזה משהו הרמוני כזה. בסדר? ההרמוניה כאן היא בעצם כשנוצרות מערכות יחסים שיש בהם קבלה ונתינה כאחד. כלומר, תפארת שבחסד מלמדת אותנו שגם לקבל זה לתת. שאם אני מאפשר למישהו לתת לי, ואני מאפשר לעצמי להיות מקבל, בזה אני בעצם נותן לו. ומערכת יחסים יפה, שלמה, היא אף פעם לא חד צדדית. אלא יש בה קבלה ונתינה, נתינה וקבלה. כמובן, אב טיפוס למערכת יחסים כזאת, עם מה הוא? מערכת יחסים זוגית. אנחנו לא רוצים לבנות מערכת יחסים זוגית. ודאי שמערכת זוגית שבנויה על זה שכל אחד רוצה לקבל מהשני, היא מהר מאוד קורסת. אבל גם מערכת יחסים זוגית שבו כל אחד רוצה רק לתת. לא, אני... אי אפשר לחיות ככה. מה, אי אפשר להכין לך כוס קפה? לא, אני אכין לעצמי. תני להכין לך כוס קפה, מה זה? אי אפשר... אני לעצמי... כל היופי במערכת יחסים זוגית זה שכל אחד נותן ומקבל, נותן ונוצרת איזושהי הרמוניה, כשאני מאפשר לאשתי לתת לי, אז אני בעצם מאפשר לה, אני אומנם מקבל, אבל אני נותן. אני מקבל משהו, אבל אני נותן יחס. וכן הפוך, כשאשתי מאפשרת לי לתת לה, אז היא אומנם מקבלת ממני משהו, אבל היא נותנת לי את האפשרות לתת לה. אז זה תפארת שבחסד. מה? הפנימיות התפארת היא רחמים, כי זה לא רחמים שאתה חושב, של מרסי, כאילו. זה רחמים של ריבוי של רחם. כלומר, זה כוח חיים, זה תהליך, זה משהו שהוא יוצר איזה חיים שלמים. זה המובן של רחמים. בסדר? אתם איתי? מעניין אתכם בכלל? כן, אבישי. תלוי בסוג העני, אתה יודע, יש כאלה עניים שרוכבים על זה. אבל, כן. כאילו, הגמרא אומרת את זה בגדול על התופעה, שהעשירים חייבים להכיר טובה לעניים, כי העניים מאפשרים לעשירים לתת. מה אתה עושה עם כל הכסף שלך? תחנק איתו עד הקבר? בזכות העניים יש לך מה לתת. בסדר? כי אתה צריך ל... ברור? אז זה תפארת שבחסד, ההרמוניה, זה אולי הספירה הכי, הכי משמעותית, הכי, הכי הרמונית, הכי... אחרי תפארת, זה, עכשיו אלה ג' אלה שלושת מידות הלב הראשונות. אתה רוצה לשאול משהו? שמעתי אותך?
כן, שבעצם בתפארת שבחסד, שהחסד, גם שאתה עושה, והחסד סתם, כאילו כל זה מבריחה, אז הוא בעצם באותה רמה, הוא ברמה שווה, אפשר להגיד?
כן, זה הדדי, יש הדדיות.
כי נתת את הדוגמה של איש ואישה,
כן, אבל הדוגמה בזוגיות זה למי ש... לא לבני זוג עצמו, אלא למי שמסתכל מבחוץ עליהם, אז הוא רואה כאן איזה הרמוניה. הוא רואה כל הזמן מישהו עוזר לשני וזה עוזר לזה, וכל הזמן זה נתינה, קבלה, נתינה, קבלה, זה תפארת שבחסד. התפארת זה יופי, נוי. ישראל אשר בך את פער, זה ה... הלאה. נצח שבחסד. נצח שבחסד זה, במילים אחרות, לנצח באמצעות חסד. בסדר? ספירת הנצח היא מקבילה לרגל ימין, בזה, והיא ספירה מאוד חזקה. איתה אנחנו מנצחים במציאות כל מיני מאבקים. נכון? מנצחים. יש קשיים, יש משברים, צריך לנצח, צריך ללכת עד הסוף. לנצח. וזה גם נצחי, כי אני מנצח, אז אני נצחי. אנחנו נראה אם נספיק להגיע היום לשבוע הנצח, שיש גם אפשרות לפרש את נצח כמנצח, כמו מנצח של תזמורת. נראה שזה נצח, זה לגרום לכולם לנצח. אבל בפשט, נצח זה להכריע את המציאות. אבל מתברר שבניגוד אולי לאינסטינקט הראשוני שלנו, שכדי לנצח צריך להיות גבר גבר, בדיוק היום מישהו שלח לי הודעה, לא הבנתי מה רוצה, אומר, אפשר את המספר נייד של אחד הגברים אצלכם? אמרתי, אצלנו כולם גברים גברים, מה זה? הוא רוצה לכתוב גבאים, יצא לו מקום רש, אלה, לא הבנתי מה רוצה, גברים. אז בניגוד לתפיסה הזו שכדי לנצח אני צריך להיות רציני וזייגר וכל זה, הספירתי אומרת שיש אפשרות מאוד משמעותית לנצח באמצעות חסד. פסוק במשלי, אם רעב שונאך, האכילהו לחם, ואם צמא השקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. כלומר, במקום להילחם, אתה נותן לו, מעניק לו, ואז הוא כאילו בלבלת אותו. הוא נהיה בעצם פתאום מושפע שלך. בסדר?
זה בימים.
כן. אני אתן שתי דוגמה, אני אספר סיפור ואתן דוגמה. סיפור, סיפרתי את זה מתי, לא זוכר איפה. בכל המועד פסח הלכתי עם עשיתי עם המשפחה למוזיאון הפלמ"ח בתל אביב. מוזיאון יפה מאוד, אני ממליץ לכם להיות בו. אז ברחוב חיים לבנון שם ברמת אביב, ליד ליד המוזיאון, מוזיאון ישראל. אז ראיתי חנייה, כחול לבן, באתי לחנות. פתאום אני רואה איזו אישה רצה לעברי, ככה עם פנים כועסות. אז למדתי מה זה, הכל היה... היא חנתה איזה 30 מטר ממני, קדימה, נראה לי, והיא אומרת, אני כבר עומדת פה רבע שעה ומחכה לחניה הזאת. כאילו, אז עכשיו, היא הייתה כל כך קדימה, ואני... היא ציפתה שאני... אמרתי לה, גברת, בבקשה, מה זאת אומרת? אבל זה נורא מסוכן, את 30 מטר נמצאת רחוק, ואת רוצה לנסוע רוורס, 30 מטר בתוך כביש עם דו-מסלולי, כאילו, זה. אמרתי לה, אני אפילו טיפה יצא ואני אעצור לך את התנועה כדי שתוכלי לחזור חזרה. אז היא, בלבלתי אותה, היא לא ידעה מה לעשות, אז היא, וואי, תודה רבה, אני, וואי, זה כאילו, מבין, עכשיו, היא אפילו לא ראתה ששתי מטר קדימה היה לה חנייה, היא הייתה תפוסה על החנייה הזאת, היא עברה אותה וראתה, תל אביב, אתה יודע, אנשים מגיעים מתל אביב, אין חנייה, אז עד שהם רואים חנייה הם כמו מקום מקדש בערך, לא זזים משם, אבל פתאום ברגע שאני אמרתי לה, ברור, זאת אומרת, אדרבה, אני אעזור לך, זה כאילו, לא עשיתי את זה, לא שלפתי את פנקס הספירות ואמרתי, עכשיו אני אפיל עליה את נצח שבחסד. ככה זה יצא. אבל זה בעצם היה נצח שבחסד, כאילו ניצחתי אותה עם החסד. עשיתי חסד, ואז בבת אחת, כאילו היא גם הייתה בסוף מוכנה לוותר לי אם הייתי מבקש. היא נהייתה מושפעת שלי בהקשר הזה. האב טיפוס לנצח שבחסד, למישהו שניצח באמצעות חסדים, זה דוד המלך. איך דוד ניצח את שאול? הוא כל הזמן גומל איתו חסדים. כל הזמן, שאול רודף אותו, רוצה להרוג אותו, ודוד כל הזמן, אני לא אגע בו, אסור לי לגעת בו, כשהוא מדבר אל שאול, הוא מנחם אותו, למה אתה רודף אחריי, אני אוהב אותך, אני מעריך אותך. בפעם האחרונה, כששאול, באמת, הפעם האחרונה, שאול מברך את דוד ונותן לו את ברכת הדרך, דוד חודר למחנה של שאול, גונב לו את צפחת המים ואת החנית, יוצא חזרה ואז מאיר את אבנר ואומר לו, אתה לא בסדר, איזה הבטחה גרועה, תראה, אדוני המלך, לא שומרים עליך כמו שצריך, הנה, ואז הוא מחזיר לו את החנית. כלומר, הוא גומל איתו, הוא כאילו, הוא בודק לו את ההבטחה, ומחזיר לו את זה. וכששאול רואה את זה, הוא פשוט נשבר. אז נצח שבחסד זה האפשרות, ותנסו את זה, תראו שזה עובד, לנצח באמצעות חסדים. אתה עושה למישהו איזו טובה, כמו אתה עושה לך רעה, הוא פתאום נהיה שלך. נצח שבחסד. במקום ללכת למאבק, הוא עושה לי ככה, אוקיי, עד רבה, בכבוד. זה קשה, זה לא קל. אבל זה נצח שבחסד. כן.
מה
אתה שואל עכשיו בשבוע הזה, נגיד בשבוע הנצח. מה זה נצח שבנצח אתה שואל?
לא, סתם נצח.
נצח זה להכריע את המציאות, לנצח. כדורסל, אתה רוצה לנצח?
ולמה הוא בימינים
כאן? מה? כי הוא מה שפורץ את המציאות. אני רוצה להתקדם בחיים, אני רוצה זה, אני צריך לנצח. יש התנגדויות ואני שולח את רגל ימין ומתקדם. בסדר? זה הפריצה. כן, ימין קשור לעשייה, ימין השם רוממה, ימין היד החזקה, או הרגל, כאן זה בהקשר של הרגל, בסדר? מה? כן. אז הנצח זה מה שגורם לי במציאות להתקדם. כשאתה רוצה שמשק כלכלי יזוז קדימה, מה אתה עושה? אתה עושה תחרות. מה קורה בתחרות? כל אחד מה רוצה? לנצח. מי מרוויח? האזרח. המחירים יורדים, השירות עולה, האזרח ירוויח.
למה הרגל?
מה?
למה הרגל?
כי זה קשור להתקדמות במציאות, לפריצה. זה לא רק השפעה, דיבורים. זה מה עושים? זה רגליים. בסדר?
זה דיבורה
בידיים? חסד וגבורה. חסד יד ימין. זה פתח אליהו. אתה לא אומר פתח אליהו? חסד רואה ימינה. גבורה דרועה דשמאלה, תפארת ליבה, נצח, רגל ימין, עוד רגל שמאל, יסוד, סיומה דגופה. פתח אליהו ומפורש, הגיע הזמן להגיד. אז רגע, אז זה, בסדר, אתם איתי נשמות? יופי, גם הקואליציה מקרמיאל? סבבה. אז זה נצח שבחסד. הוד. הוד שבחסד. ספירת ההוד, העניין שלה, פנימיות הספירה זה תמימות, והעניין שלה זה גם להודות וגם להודות. כלומר, גם להודות to admit, להודות שקיבלתי משהו, וגם להודות to thank, להודות על משהו, להגיד תודה. בסדר? הוד שבחסד, זה קודם כל להכיר ולהודות שאני מוצף בחסדים. בעיקר באלה הקטנים, הגדולים זה לא חוכמה, בקטנים. להכיר, להכיר בזה. שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי, זן אותי, מקיים אותי, מפרנס אותי. לדעת להכיר, וממילא אם אתה מכיר גם לדעת להגיד אותם בפה. למס מראהו חסד. למס מראהו חסד זה מי שעשו איתו חסד והוא לא אמר תודה. גזלת. המאה השילוח אומר, לא על הפרשה שלנו, לא תעשוק את רעך ולא תגזול, מה זה לא תעשוק את רעך? זה אם אתה לא אומר תודה על משהו שקיבלת. אתה גוזל. למה אתה לא אומר תודה? אז הוד שבחסד זה לדעת להודות על חסד. עכשיו, זה נראה לנו דבר פשוט, אבל מה הבעיה כשאנחנו, מה הבעיה בזה? הבעיה בזה כשאנחנו מודים על חסד, אנחנו בעצם מודים שהיינו לרגע או יותר מרגע חסרי ישע, נזקקים, חלשים. והאדם לא אוהב להודות שהוא חלש ושהוא חסר ישע ושהוא נזקק. בואו נשתמש לצורך הדבר הזה בבדיחה שאתם ודאי מכירים, נראה לי שהזכרנו אותה כאן כמה פעמים בלימוד שלנו בבטניה. הבדיחה מדברת על, נכון, אחד שמחפש חניה בתל אביב, הוא מסתובב, ועוד שנייה הוא מאחר את הפגישה, ואז הוא אומר, אלוהים תעזור לי למצוא חניה, בדיוק רכב יוצא, אז הוא אומר, אלוהים תודה רבה, הסתדרתי. חחחח, זה המקום לצחוק. הבדיחה היא בדיחה מאוד עמוקה בחסידות. כי בעצם מה קורה? בואו טיפה ננפח את הבדיחה. הוא התכונן לפגישה בתל אביב על 2 מיליון שקל. אמרו לו, תגיע בזמן, הוא יוצא מהבית, חליפה, עניבה, פולו ירוק, שם את עצמו זה, אפטר שף, כולו מריח כמו שצריך, ואז הוא מגיע לתל אביב, ופתאום מתחיל להסתובב ולא מוצא חנייה. עכשיו מתחיל להזיע. אומר, מה אני אגיד בפגישה? שאיחרתי כי הייתי טמבל? כי אני לא מוצא חנייה? כאילו איזה... אז הוא מתחיל להזיע, הוא מתחיל להרגיש שהוא כלום, שהוא כאילו כל התכנונים, כל הניפוחים בסוף, אתה יודע, על משהו מפגר, על חנייה, אתה פתאום... תאחר לפגישה נורא חשובה. ואז מהמקום הזה, הנזקק הוא מתפלל. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא תעזור לי. עם כל החליפה והעניבה והשעון זהב שלי והאוטו המפונפן, אני לא שווה כלום, כי אני לא מצליח למצוא את הדבר הפשוט שנקרא חנייה. וביקשו ממני להגיע בזמן. ואז הקדוש ברוך הוא עוזר. תגובה יהודית בריאה, זה מיד להודות. כאילו, לעבור מההודעה לפני כן שהייתי לרגע חסר ישע, מיד להודות לקדוש ברוך הוא, וואי, תודה רבה, קדוש ברוך הוא, בלעדיך לא הייתי מסתדר, מה הייתי עושה בלעדיך? אבל תגובה ציונית הולמת, זה, הכל בסדר, אני אסתדר, מעולם לא הייתי חסר ישע, מעולם לא הייתי נזקק, מעולם לא הייתי זכתובות, אני מיד מארגן את הכל, והסתדרתי, אני הגבר, אני מיד חוזר לשליטה. אז הוד שבחסד, לפגום בהוד שבחסד, זה לפגום בהכרה, קודם כל, של החסדים שקיבלתי, ובעובדה שאנחנו, כן, בחלק מהמקרים, בלי החסדים האלוקים, לא היינו מסתדרים, אולי בכל המקרים. אנחנו חסרי ישע בעצם, בחלק גדול מהמקרים, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא היינו בכלל מצליחים להסתדר. אז זה הוד שבחסד, לדעת להודות. להודות, כן, מה, איך זה, איך הכרת את אשתך? זאת אומרת, איך אל תשאל. בלי הקדוש ברוך הוא זה לא היה קורה. איך הצלחת בעסקים? נדמה לי שפעם שאלו את לוייב איך הוא הצליח בעסקים, אז הוא אמר, אומר, תראו, ייעוץ עסקי טוב זה חשוב, תבונה עסקית גם, מזל, צריך, אבל מעשר כספים זה הכי, זה הכי, מה הקדוש ברוך הוא, בלי הקדוש ברוך הוא, זה מאסט, כן.
קשור גם ליופי, עוד זה גם יופי?
כן, עוד זה גם יופי, כלומר, כשאדם הוא מודה, כשאדם הוא, הוא גם אומר תודה, אז יש כאן איזשהו, איזה הכרה, כאילו, פניו, הפנים מאירות מהדבר הזה, בסדר? הוא לא מסתיר, אלא הוא מאיר, הוא מאיר את מה שהוא קיבל.
למה אז, את
עצמו? מה? כי עוד זה הודעה, אני כאילו נשען על משהו, בסדר? אני צריך להישען אחורה, אני צריך להחזיק, הרי הצעד בנוי על התקדמות ורגל שתומכת, אז העוד תומך אותי שאני יודע להודות על מה שקיבלתי, אני לא מתקדם, אני עסוק הרגע בלהגיד תודה, אני לא עסוק בלעבור לדבר הבא, בסדר? בדיוק. והספירה לפני האחרונה זה יסוד שבחסד. יסוד, פנימיות מידת היסוד היא ביטחון, ויסוד זה הספירה שעסוקה בהשפעה. בסדר? השפעת כוחות חיים. היא גם כן באמצע, והיא יסוד. ספירת היסוד בפסוקים, לדוגמה, היא ספירה שמחברת שמיים וארץ. היא לוקחת את כל האידיאלים ובסוף יודעת לחבר אותם אל המציאות. הרי הספירות בפסוקים, לומדים אותם מהפסוקים לך, אדוני, הגדולה. מה זה גדולה? גדולה זה חסד, זה לתת, להשפיע. והגבורה, והתפארת, והנצח, והעוד, ככל בשמיים ובארץ. משהו שמחבר שמיים וארץ, כל בשמיים, זה יסוד. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כלומר, יסוד יודע לקחת את כל האידיאלים, את כל הרעיונות, את כל הזה, ולהגיד, אבל ככה זה נראה במציאות. להשפיע את כל הרעיונות לחיים. ולכן, מי שהוא אב טיפוס לספירת היסוד, מי זה? זה יוסף. בסדר? אגב, בהוד שבחסד, שכחתי להגיד, הוד שבחסד, מי הדוגמה להוד שבחסד, מי מודה, מי האדם הגדול שמודה על החסדים הגדולים והקטנים? יעקב אבינו. כן, הוא הוד שבחסד, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. כי מקלי עברתי את הירדן, נתתי שתי מחנות. יעקב אבינו יודע, הוא כל כך יודע להודות על החסדים, עד כדי כך, שהוא אפילו מודה על משהו, הרי יעקב אבינו אומר, קטונתי, נכון, מכל החסדים ומכל האמת, כי ומקלי עברתי את הירדן, ואתה הייתי לשתי מחנות. אז שתי מחנות זה שבח או גנאי? לא. במקליע. עברתי את הירדן עם הקל, עכשיו, בעין הרע, לא מחנה אחד, שתי מחנות, זה שבח. אבל חלוקת המחנות נעשתה לפני כמה פסוקים כביטוי למה? למצוקה, לפחד. אז יעקב הוא כל כך מאומן בהודעה, שהוא יודע להודות גם בתוך המצב של הרע. אוקיי, יש כאן מצוקה, אבל אני שני מחנות. יפה. אז זה שיא ההוד שבחסד, לדעת להודות על כל החסדים, גם הגדולים, גם הקטנים, גם בתוך מצב מצוקה. כן. רגע, גם עכשיו ליוסף. עכשיו אנחנו ביוצא יוסף. יוסף הוא יסוד, צדיק יסוד עולם, זה יוסף. יוסף יש לו כישרון מיוחד לקחת את כל הרעיונות של בית יעקב, אברהם ויצחק וכו', ויעקב אבי, ולתרגם אותם למעשה, לבנות מזה ממלכה, לבנות מזה, מה, לא סתם מדינת ישראל, היא קמה ביסוד. יסוד שבה תפארת, זה היא באייר. מדינת ישראל היא, אומר הרב קוק, יסוד כיסא השם בעולם. היא ספירת היסוד ממש. מה זה יסוד שבחסד? ספירת היסוד היא ספירה גם ש... אז כאילו זה איבר הברית. אז באיבר הברית, נכון? וגם זה על קו האמצע, גם בפה וגם בברית. מצד אחד זה כוח חיים אדיר, עם זה אתה יכול פשוט להוליד חיים. מצד שני, בזוהר ובעוד מקומות מאוד מאוד מזהירים מבטלה, מפגימה. כלומר, זה כוח חיים כל כך חזק, שאסור לך לבזבז אותו סתם. יסוד שבחסד בא לומר, תשים לב למי אתה משפיע, ואל תשפיע לריק. אם אדם משפיע לריק, זורק סתם אנרגיה, הוא פוגם בחסדים, הוא פוגם בעצמו. בסדר? כלומר, אם אני, לא יודע מה, יש מורה, מלמד, כל התלמידים ישנים, הוא מלמד, אתה משפיע ואין כלי. אז יסוד שבחסד בא לומר לנו, לייקר את ההשפעה. אתם יודעים, אם מציעים למישהו משהו בחינם, בדרך כלל הוא יתייחס לזה פחות טוב ומשמעותי מאשר אם יגידו לו, תשלם על זה. תשלם. על אותו דבר. עשו איזה ניסוי, לקחו את הקנר הכי מטורף בעולם, שרק כרטיס להופעה שלו עולה איזה $1,000 או משהו כזה, שמו אותו בסאבווי עם כזה סמרטוטים, הרב זק ספר על זה. והוא ניגן שם, תתה יצירה וכל זה, אנשים עברו, זרקו לו $2, $3 והמשיכו הלאה. כן? כלומר, אתה... כדי שתכיר במשהו, הוא צריך לעלות לך. ואם אתה נותן משהו בחינם, אז הוא מזולזל. אל תיתן בחינם. כלומר, תדאג שיש... תראו, לפעמים בקשים מני להגיד כל מיני דברים, כל מיני אירועים. ביניהם לפעמים אירועים שאנשים אוכלים בהם. שמחות, בר מצוות וכאלו. אתה רואה שזה לא זמן להאריך. אנשים הראש להם בשניצל. אתה מבין, אתה בא, אולי, אוקיי, קצר מאוד, ברכה קצרה, או שאני עושה את זה, או שאני עושה, אני לוקח, נגיד, זה בר מצווה, אני לוקח את החתן בר מצווה, הוא מולי, אני אומר לו, אתה מקשיב לי, כן? אני מדבר אליו. הוא שמע, זה הכי חשוב. מי שמע, אכפת לי, אבל רוד, דבר אל הקהל, אתה רואה שאין כלים, אז אתה לוקח את ההשפעה שלך וזורק אותה לפח. יסוד שבחסד, לשמור על ההשפעה, לשמור על המילים, לשמור עליהם, שלא ילכו, לא ילכו לאיבוד. זה יסוד שבחסד. וכן? או עם זרים, או עם גויים, חסד לאומים חטאת וכן הלאה. לזרוק, לזרוק השפעות סתם, בלי לייקר אותה. כן.
אמרת שיסוד, קודם כל הפנימיות של היסוד זה הביטחון.
כן.
אז זה לא קצת מתנגש עם יעקב, כשהוא בעצם עושה הכל כדי לא להתנגש עם יסוד.
קושיה, נענה על זה אחר כך, קושיה. אני בינתיים זורק פה מושגים, אנחנו ננסה ליישב את הכל במהלך הסדרה, שיהיה לכם מונח בראש. הספירה האחרונה היא מלכות, מלכות שבחסד. מה זה מלכות? מלכות זה כלום. מלכות לית למיגר מכלום, מלכות זה צינור. זה, הייתי אומר, הזרימה המוחלטת שבה כל הקומות של החסד, מחסד שבחסד עד יסוד, הכל קורה בבת אחת. זה כשאדם עובד, זה כאילו המסקנה. אם אדם עבד על עצמו בכל שבוע החסד, ותיקן את חסד שבחסד, דבורה שבחסד, כל הזוויות של החסדים שהוא עושה, בסוף הוא נהיה איזה מין צינור כזה לחסד, חסד עובר דרכו, הוא נהיה פשוט צינור לחסד, הוא מלכות. מלכות אין לה מעצמה שום דבר, הדברים כאילו קורים אפילו דרכו. המלכות היא כאילו היום השביעי בכל שבוע, הוא איך אני נראה אחרי שעברתי כל השבוע, איך זה נראה בבת אחת, בסדר? המלכות שבחסד זה נגיד צייר שמצייר ציור, 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 מצייר, 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 הוא כל מן עובד, ובסוף הוא הולך אחורה ורואה את הכל בבת אחת. זה המלכות. עשית משהו? לא עשיתי כלום, פשוט אני ראיתי איך הכל קורה בעת ובעונה אחת. לא כל חלק עובד לבד, אלא הכל קורה בצורה אחת, בצורה הרמונית, בצורה שלמה, והדבר הזה הוא פתאום אדם נהיה צינור לעניין הזה. אז זה, ככה, נגענו בשבוע חסד, זה היה המודל שלנו, ואיתו פרסנו ככה פורסות של כל מידע. אנחנו עכשיו נמצאים בשבוע הנצח, רק נגיד על זה כמה מילים. שבוע הנצח, העניין שלו באמת זה התגברות וניצחון, אבל אנחנו מבינים בתוך שבוע הנצח, ואנחנו נשלים את זה טיפה שבוע הבא, נעשה אולי, נעשה לעשות שבועיים שבוע הבא. אבל אנחנו מבינים שהעניין, עכשיו אנחנו במלכות, נכון? היום זה מלכות שבנצח, זה היום, נכון? היום ממש אנחנו בסוף, היום האחרון שבנצח. הספירת הנצח היא בעצם הספירה שגורמת האדם לנצח, אבל הלב של ספירת הנצח זה שהאדם נהיה מנצח, למנצח, שהוא מנצח על תזמורת, על אורקסטרה שלמה, וגורם לאחרים להיות טובים לא פחות ממנו, ולתת להם גם את המקום, וזה בעצם היסוד של שבוע הנצח עם כל התהליכים שהוא עובר, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, בשבוע הבא ננסה לעשות את שבוע הנצח, ואת שבוע הוד. נשלים את שניהם, נשים את כל ההקדמות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. זכו ברוך.